טוב לכלי העולמי. אנחנו נקרא היום מתוך מאמר האסתר והגילוי של הבורא, עמוד מספר 2, פסקת גילוי. גילוי. התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא. כשהמאמצים שלו להאמין בהשגחת הבורא יצטברו לכדי המידה מספיקה לכך שאור התיקון ישפיע עליו, כלומר שיספוג את כל האור הזה, הוא נעשה מוכן להשגחת הבורא עליו במצב של גילוי. אז הבורא מתגלה כטוב ומיטיב לכל נבראיו, בכל אופני הטבע ובהתאם לרצונם. נקרא שוב, גילוי.
מה כתוב כאן? גילוי. אנחנו דיברנו שאדם נמצא בהסתר כפול ואחר כך בהסתר רגיל. הסתר כפול נקרא גם כן הסתר בתוך הסתר, שמרגיש בהסתר בתוך הסתר שרע לו ואין משגיח. בהסתר רגיל מרגיש שרע לו ויש המשגיח. זאת אומרת, בהסתר רגיל הוא יכול להגיע למצב שיחד עם הרע ובכל זאת באפשרותו לחפש את המשגיח ולהשתדל להצדיק אותו, לראות אותו אחרי כל מה שקורה לו, אחרי כל הפעולות, כל המעשים, כל המקרים שישנם בעולם, וגם כן להצדיק אותו. ואז אחרי זה שהוא משתדל הרבה פעמים כמה שניתן בכל מקרה שהוא נזכר למצוא, לחפש את הבורא, למצוא אותו ולהצדיק אותו, אחרי זה שהמעשים שלו, ההגיעות שלו מצטברות לאיזה מידה שלם, אז זה מה שהוא אומר בעל סולם, התחזקות באמונה בעת האסתר, זאת אומרת בחיפוש אחרי הרגשת הבורא כטוב ומיטיב, למרות שהוא נמצא באסתר, זאת אומרת מרגיש שרע לו שהבורא משגיח על כל העולם, אז מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, לפי מה שאנחנו לומדים בעוד קופנון ה' בהקדמה לתלמוד הספירות ובעוד כמה מקומות, שמהספרים על ידי הקבוצה שלומד בתוכה בזמן שלומד ביחד עם החברים בכוונה להגיע לגילוי הבורא, כי זה סך הכל חוכמת הקבלה, זה גילוי אלקוטו לנבריו בעולם הזה. אז כש נותן בזה הגיעה, אז מקבל אור מקיף שנקרא אור התיקון, והבנה מתוך זה מקבל כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא. זאת אומרת, הוא לומד דרכי החיזוק שלו על ידי הקבוצה, על ידי החברים, ואז בצורה כזאת פועל עליו אור מקיף עד ש כל המאמצים שלו מצטברים לכמות מספקת, לסעה, מה שנקרא, ואז אדם עובר להרגשה ברורה, לידיעה ברורה, לחיבור עם הבורא. חיבור הראשון, שנקרא שעובר את המחסום. זה מה שהוא כותב, כשמאמצים שלו להאמין בהשגחת הבורא, להאמין, זאת אומרת, לחפש אחרי הרגחת הבורא, יצטברו לכדי עמידה מספקת לכך שאור התיקון השפיע אליו, כלומר שיספוק את כל האור הזה, שיתקן אותו ושיעמיד אותו בדרגה הרוחנית הראשונה, אז הוא נעשה מוכן להשגחת הבורא עליו במצב של גילוי. זה בעצם מה שמתגלה אלינו. ההשגחה. אין יותר מה לגלות. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו נמצאים גם כך בעולמו של הבורא. הסולם מתאר את זה בכל מיני ציורים, כמו שאדם נמצא במרתף, בן של מלך שהיה במרתף, או כמו שזרקו אותו לאיזשהו מקום נידח, ששכח איפה הוא, שהיה פעם בכלל שייך למקום אחר, אלא מקום נידח הזה נראה לו שזה כל העולם שלו, ששם נולד ושם הוא, וזה באמת לא, וכן הלאה. מתארים את זה בכל מיני ציורים מקובלים, אבל איך שלא יהיה, הם רוצים להראות לנו בזה שאנחנו נמצאים באותו מקום, אלה חסרה באותו מקום, רק לנו גילוי ההשגחה. אם היינו מרגישים בעולמנו עכשיו, אם כל המערכת הזאת שאנחנו בה קיימים, אני, חברים, בית שלי, עבודה שלי, עולם הזה, עם כל העולם מה שיש כאן, אם היה כאן בעולם הזה, היום, עכשיו, מתגלה ההשגחה, מתגלה הבורא, המשגיח. מטבע שלנו היינו רואים את הכל בצורה מתוקנת. שום דבר לא היה משתנה במעשים עצמם, שום דבר לא היה משתנה בפעולות, אלא היינו רואים אחרי הפעולות את הבעל בית, היינו רואים קשר בין המקרים שבעולם הזה. זה נקרא גילוי ההשגחה. ושמקור של כל הפעולות האלו ובכל המקרים האלה הוא הטוב המוחלט. אז מתוך הגילוי הזה היינו מצדיקים את כל מה שקורה בעולמו של הבורא, והיינו נדבקים עליו מתוך ההכרה הזאת. ואז כתוב כאן הלאה, אז הבורא מתגלה כטוב ומיטיב לכל הנבראים בכל אופני הטבע ובהתאם לרצונם. ועד כמה שהנבראים יותר מרגישים, יותר אבים, אז הבורא עוד יותר מתגלה בכל המקרים, בכל אביותם, שעכשיו האביות נעשתה לזכות על ידי התיקון. זאת אומרת, מתוך זה שקודם היו הנבראים מרשים את הבורא והנהגה שלו על העולם, באותה מידה עכשיו היו מצדיקים. תיאורים, מה קורה עם האדם שעבר מאסתר לגילוי? האדם מרגיש את הטוב, את השלווה ואת הסיפוק הנפשי המתמיד שנובע מהבורא. מתפרנס בקלות וברווחה. לא יודע הטרדות ומחלות. מכבדים אותו והוא זוכה להצלחה בכל מקום. קרה משהו באמת בפעולות? לא קרה שום דבר. אלא בתוך האדם ורק כלפיו נעשה שוני כלפי השגחת הבורא. או שבכלל לא הרגיש את ההשגחה, או שהייתה השגחה נראית לו כרעה, או שניסה להצדיק אותה בכל כוחו, או שנעשתה השגחה עכשיו גלויה, כמו שהיא טוב ומיטיב. אבל זה בתוך האדם, כל השינויים הללו נעשים. ואז עולמו משתנה מקצה לקצה. התפעלות שלו. וזה מה שהוא אומר. שאז מתחיל להרגיש את הטוב, שלווה, סיפוק נפשי, וכן הלאה, איך שהוא מתפרנס בקלות, שהכל הולך בקלות. אנחנו רואים עד כמה ש... כמו שבעולם שלנו אומרים, עד כמה שדבר הזה הוא דבר פסיכולוגי. הוא פנימי של האדם, שלא תלוי לגמרי במה שקורה מבחוץ. אנחנו עוד לא כל כך יודעים את המקרים הללו, עוד לא עברנו על זה, אנחנו עוד לא מבינים עד כמה שזה באמת כך. אנחנו לא יכולים להסכים, נראה לנו שצריכים ממש להשתנות מעשים שבעולם הזה, איך שהם, אנחנו לא מבינים שהכל תלוי באיך שאתה מפנח, באיך שאתה מפרש מה שקורה. וכאן זה יכול להיות שוני בהתפעלות, בהתרגשות ובהבנה ובקבלת התוכן שנעשה ממש מקצה לקצה, מרע לטוב. רק על ידי זה שמתגלה המקור שפועל את זה מתוך הכוונה שלו טוב ומיטיב, ושאין עוד מלבדו, ושכוונתו הוא להביא את האדם רק לטוב המוחלט. כמוהו, כמו שהמקור הזה בעצמו, שמתגלה זה, אז נפטרות כל הבעיות, כל הצרות, ובמקום כל ההרגשות רעות ומקרים רעים, מה שלא יהיה בעולם הזה, במקום כל האלו, דווקא בהפוכם, האדם מרגיש שהם טובים, ורק מתוך המקור טוב, ורק למטרה טובה. ומה קורה לו אז? אם הוא רוצה משהו, הוא מתפלל, ומיד מקבל מהבורא את מה שמבקש. אם הוא מרבה במעשים טובים, הצלחתו גדולה. אם הוא ממעט במעשים טובים, הצלחתו מצטמצמת. זאת אומרת, השגחה גלויה, בהתאם לכמה שאדם פועל. אם אנחנו נלך אחורנית, ונראה את ההשגחה הנסתרת, תיאור, אז כתוב ההפך. כאשר הוא מתפלל על הצרות שלו ועושה מעשים טובים, אינו מקבל תשובה. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, אז מקבל תשובה. כן? כאשר הוא רוצה לעשות מעשים טובים, הוא מפסיד. כאשר רוצה לעשות מעשים רעים, מרוויח. שם ממש הפוך מטוב ומיטיב, בהסתר כפול. וכאן ההפך. בהתאם לכמה שאדם משתדל, כך הוא רואה את התגובה. זה נקרא גילוי ההשגחה. הוא רואה שאלו המתקדמים לקראת התיקון הם בריאים, מתפרנסים היטב, מכובדים, שלווים ונעים לו איתם. רואה שאלו שאינם מתקדמים לקראת התיקון, אין להם פרנסה, הם מלאים דאגות, חולים, בזויים, טיפשים, חסרי תרבות, צבועים, שקרנים, ומגיל להימצא בחברותם. ההפך בדיוק ממה שקרה קודם. ושוב, ודאי שסביב העולם האדם לא השתנה. אותם אנשים, עם אותם המעשים, עם אותו היחס ביניהם וכלפיו, אלה רק גילוי הבורא, זה מה שמשנה לו את העולם. וזה מה ש... וזה מה שבעצם צריכה לעשות בנו חוכמת הקבלה. מה כתוב על חוכמת הקבלה? שחוכמה זו היא, איפה זה בו נמצא, בקבלה למתחיל, ההגדרה, מהותה של חוכמת הקבלה, דף 21, שהחוכמה היא לא פחות ולא יותר, זה מתוך המאמר מהותה של חוכמת הקבלה. החוכמה היא לא פחות ולא יותר, אלה סדרי שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. זאת אומרת, העולם הזה נשאר, והכל נשאר, רק מוסיפים כאן גילוי הבורא בעולם הזה, במצבנו. וזה אישית כלפי כל אחד ואחד. ואז הכל מתהפך, כמו שאתם רואים, בהרגשת האדם. זה נקרא שהוא נכנס לעולם אחר. הוא לא מתפטר פיזית מהעולם הזה. אלה דרגות גילוי השגחת הבורא נקראות עולמות רוחניים. אם הבורא מתגלה קצת כטוב ומטיב, זה נקרא עולם היצירה, ואדם אז שם בעולם היצירה נקרא בינוני. אם מתגלה כטוב אמיתיב, אבל בכלים שהם רק בהשפעה של האדם מתוקנים, זה נקרא שאדם נמצא בעולם הבריאה. אם אדם עוד יותר מתקן את הכלים שלו, אפילו כלים בקבלה בעל מנת להשפיע, אז הוא מרגיש בהם, מתגלה בהם יחס של הבורא אליו, שזה נקרא כולו טוב, או עולם האצילות. זאת אומרת, אדם מוסיף לכלים בעולם הזה, הגופני, עוד כלים נוספים, מתוקנים, רוחניים, שבהם הוא מגלה יחס הבורא אליו. זה נקרא גילוי אלקותו לנבריו בעולם הזה. שבעל הבית נסתר ועכשיו מתגלה. ואז, כשאני מגלה את היחס שלו אליי, יחס הנכון, האמיתי, אז בהתאם לזה, נקרא שאני עולה בדרגות של העולמות. שכל העולמות הם מהאפס, מה שכרגע אני נמצא. ועד אינסוף זה גילוי השגחת הבורא על הנברא בכלים שנברא מתקן אותם כדי לגלות יחס הבורא אליו. כמו שהוא אומר, גילוי אלקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? שכאן אני נמצא עדיין בהרגשה הגופנית, וההרגשה הזאת נשארת, ואחרי ההרגשה הזאת הגופנית, אני מגלה יחס הבורא אליי. יחס שלו אליי נקרא השגחה שלו עליו, עליי. זה הכל. וכמו שאנחנו ראינו מהמאמר הזה, גילוי ואסתר, שהדברים האלו הם דברים רק כלפי אדם, אישיים, פנימיים בלבד, ורק תלוי באדם באיזה עולם הוא יהיה. יש שאלות? בבקשה. בינתיים אני לא רואה את הידיים, אולי סובבו לי קצת את המצלמה שאני אראה את כל העולם. כן, אני רואה שם באמצע מישהו. בבקשה, כן.
ניב, השאלה היא, אחרי שהבן אדם, מתואר שם, אחרי שהבן אדם עובר מחסום, הוא מתפלל לעצמו ומקבל מיד את מה שהוא רוצה. אז מה הפירוש לעצמו, אם אפשר להרחיב על זה, מה?
אני לא כל כך הבנתי שאלה, מה זה, מה לעצמו? אחרי שאדם עובר את המחסום, מה שהוא מגלה, מגלה הוא בעצמו, והבורא מתגלה בהשגחה דווקא אליו. הוא יכול להגיד שכך בורא גם כן מתייחס לאחרים, אבל זה הוא יכול להגיד, אבל אחרים לא יכולים להעיד על זה, כי מרגישים אחרת. כל אחד מגלה את ההשגחה בהתאם למידת התיקון שלו. אם אני תיקנתי את עצמי בכל הכלים שלי בדרגת אביות דשורש, אז אם אני מגלה את ההשגחה כטוב ומטיב, רק במידה של התיקונים האלו, נקרא שאני נמצא בעולם העשייה, בקדושה. זה הקשר, זה היחס של הבורא אליי ואני אליו, זה בעצם הדבר המשותף בינינו. ורק בדרגה הזאת אני יכול להעיד בזה שבורא מתגלה ומעיד שהוא טוב ומטיב בדרגה הזאת של עמידת התיקון שלי. זה נקרא שכל הפוסל במומו פוסל, שכמה שאני לא מתוקן אני ודאי שמרשיע את הבורא שהוא לא בסדר, וכמה שאני כן מתוקן בתוך הכלים האלו אני ודאי שמצדיק אותו. וכל כל ההרגשה הזאת, ההשגה הזאת, היא ודאי רק כלפי הנברא המסיק. כמו שבעל הסולם כותב, איפה יש כאן אולי שיר שלו ידוע, מה שיש ב... אין לנו כאן, כן? ב... וקבלה למתחיל. יש לנו אולי בתלמוד עשר ספירות, זה צריך להיות. זהו. שיר זה, הבאיר, מן השחקים מזהיר, שם מפנים בפרוך את המסך, סוד הצדיקים שם מתחברים מדייר, ואירו יחד האור והחושך. מה זה יחד אור והחושך? הכלים הם יהיו דומים לאור. טוב מאוד לחקור מפעליו, זאת אומרת ההשגחה שלו אלינו, ואליו יזהירו לשלוח יד, זאת אומרת שיהיו רק בעל מנת להשפיע חקירות שלנו. אז תשמעו וכה תרגישו במגדלות שם המיוחד. וערב דבר אמת, לדבר דבר בלי בר, זאת אומרת שאתם תראו עד כמה שבאמת כל הדברים שהיו פה קודם נראים כ... רעים, כגרועים, כלא מודדקים, וכל שאתם תחזו לכם בכלים המתוקנים, עיניכם תראינה ולא זר, שזה רק מתגלה רק כלפי אדם שתיקן את הכלים שלו, ולא למישהו אחר, ולמישהו אחר אי אפשר להסביר, כי זה שאני מרגיש כך, זה אני מרגיש. זה נקרא כל הפוסל במומו פוסל. אז אנחנו בעצם למדנו שאין לנו יותר מה לגלות בכל העולם, אלא רק את ההשגחה של הבורא אלינו, שגילוי ההשגחה שלו אלינו, זה בא ומשנה לנו את התפיסה שלנו במציאות, ומידות ההשגחה, זאת אומרת מידות הגילוי היחס הבורא אלינו, נקרא השגת העולמות העליונים רוחניים, עד שכל העולמות האלו הם בעצם עולמות הסתרות ההשגחה, הם כולם נעלמות ונשאר לנו אין סוף, ששם היחס הבורא אלינו מתגלה כטוב ומטיב לרעים ולטובים באהבה בלתי מוגבלת, אהבה חלוטה, מה שכתוב. ולזה צריכים להגיע. ולהגיע לזה, זה אפשר על ידי, רק על ידי שיטה אחת, שנקראת חוכמת הקבלה, כמו שהוא כותב כאן במאמר מאותה של חוכמת הקבלה, שזה חוכמה שמגלה סדר של השורשים, המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, מחוגים קבועים ומוחלטים, המתחברים וכולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקבוע בשם גילוי אלקוטו, לנבריו בעולם הזה. זה בעצם כל הנושא שלנו. אנחנו לא צריכים יותר שום דבר. ועד שאדם לא מגלה את הבורא, לא יכול להצדיק אותו. כי לא מן הסתם כתוב כל הפוסל במומו פוסל. מתקנים את המומים בהם מרגישים את הבורא בהתאם לתיקון. נשארים עם המומים, אז מרגישים את הבורא בהתאם למומים. אין כאן איזשהו קשר אחר בין האדם לבורא, אלא רק הכלי המתוקן. ואנחנו צריכים לזכור את זה. ולא לצעוק ולחפש, תתגלה ותבוא. אנחנו צריכים להבין שצעקות האלה במשך אלפי שנים לא עזרו לאף אחד. אלה סדר של השורשים המוחלטים, המתחברים רק למטרה הזאת, גילוי אלוקות. אם אנחנו לומדים את זה, אם אנחנו משתדלים איכשהו לקיים אותם לפי מידת ההשתדלות שלנו, ולא לפי הצעקות בעלמה, אז בהחלט בא אלינו, משפיע עלינו אור מקיף ומתקן את הכלים, ורק לפי מידת הכלים מתוקנים מתגלה השגחה טוב מיטיב. עוד שאלות בבקשה. כנראה שהכל ברור. כן, בבקשה. יובל נראה לי. כן.
רציתי לשאול ככה, רשום פה אחד הדברים שהאדם מרגיש אחרי הגילוי, שהוא לא יודע הטרדות ומחלות. זה נראה לי משהו שהוא, כל שאר הדברים נראים כמו דברים שהוא באמת יכול לשנות ביחס שלו אליהם. הטרדות ומחלות זה משהו כמו יותר פיזי, שזה קיים. זאת אומרת, אם הוא חולה אז הוא חולה, והשינוי הוא מתוך אדם הוא להיות.
זה שאני בהתאם שתיקנתי את הכלים שלי מרגיש בהם יחס אחר של הבורא אליי, אני יכול להאמין. נגיד אתמול חשבתי עליך שאתה לא חבר שלי, שאתה אולי איש רע, שבכלל נו, היה לי יחס אליך שלילי. היום אני שמעתי משהו עליך טוב, ראיתי פתאום דברים חדשים התגלו לי, ואני חושב עליך טוב. אז המצב הפנימי שלי, טוב או רע, משתנה, ודאי. זה אנחנו רואים גם כן בעולם הזה. אז על ההתפעלות שלי, על ההרגשה שלי, זה אני יכול להגיד שכן יש שינוי. זה ברור. אבל על ידי שינוי, הכלים שלי שהשתנו, המעשים חיצוניים, מה הוא אומר כאן? בתיאור, שקודם שהיה מתפלל, לא היה מקבל תשובה טובה, ההפך. תחייה, וכשהיה מתפלל, וכשהיה זורק את הכל ואומר שהבורא לא קיים וכל זה כלום, והיה מצליח. עכשיו זה הפוך. או יותר, עוד יותר חזק, איך שהוא רואה את אחרים, הוא רואה את אחרים שמי ששייך לחוכמת הקבלה, הם מתקדמים בחיים, שרואים בטוב, יש להם כל טוב, בריאים, מוצלחים, ואלו שלא שייכים לדרך התיקון, אז מסכנים, דפוקים, ממש חולים וכן הלאה. האם יכול להיות שמשתנים הדברים? אז שוב אני יכול להגיד רק דבר אחד, שכל המעשים גם כן שאנחנו רואים בעולם שלנו, אנחנו מפנחים אותם לא לפי איך שהם מעשים עצמם, אנחנו מפנחים אותם לפי התוכן הפנימי שבהם. תוכן הפנימי, ואם רואים בהם תוכן הפנימי שהוא מכוון לבורא, אז אנחנו רואים המעשים ממש בצורה אחרת. במקום קלקול תיקון, במקום רע טוב, ובמקום חולי רואים בריאות, ובמקום אי הצלחה, הצלחה וכן הלאה. אנחנו בעלי הרגשה, ואם מתגלה לנו סיבה נכונה, טובה, במעשה, במקום סיבה רעה ותוצאה רעה, אז כל המעשה שלנו הופך להיות מרע לטוב. אנחנו רואים אותו בצורה אחרת לגמרי. אתה יודע, יש, יכול להיות כאן תרגיל מאוד יפה. נגיד, יש לך, בדוגמה, בעולם שלנו, שתי מדינות אויבות זה לזו לזו. כן. שבעבר היו להם מלחמות ביניהם, והרבה התקוטטויות וכן הלאה. כך, ספר לימוד בהיסטוריה של אחד ושל השני על אותם התקופות שהם היו במלחמות אחד עם השני. תראה איך אחד כותב ואיך שני כותב, כן, ההיסטוריון ממדינה אחת ממדינה שני, אתה תראה ההפך הגמור, ואף אחד מהם לא משקר, אף אחד מהם לא משקר. אלה אחד רואה את זה ככה ולא מבין איך אחרת זה אפשר לראות, והשני רואה את זה לגמרי הפוך, וגם כן לא מבין, זה מה שהיה. אלה צריכים להתעמק בתפיסה שלנו בעולם, ואיך אנחנו רואים את המציאות. אנחנו אף פעם לא רואים את המציאות במעשה בלבד, כמו מכונה. אנחנו רואים את התוכן הפנימי של המציאות, עד כמה שניתן לראות. וכאן הכל תלוי בגילוי מטרתיות של הפעולות. לכן אין לנו בזה שום בעיה להרגיש באותו עולם, באותה מערכת, באותו בית אתה חי, באותה עבודה אתה עובד, עם אותם אנשים חיצוניים אתה נמצא בקשר. וממש העולם כמנהגו נוהג, כמו שכתוב, ואתה רואה את העולם ההוא שגם כן היה קודם בכל המערכות שלו, וגם עכשיו כמנהגו נוהג, אתה רואה אותו כאין סוף, מלא שפע, רוחניות, נצחיות, שלמות. זהו. עניין, ולכן אני מדגיש לפעמים שזה עניין פסיכולוגי. זאת אומרת, תלוי בתפיסתנו הפנימית. עוד בבקשה. ודאי שבזה אנחנו לא נוגעים למצבים איך נראה כל המציאות למישהו שנפטר מהגוף, שיצא מהמערכת, כמו שאנחנו שנמצאים בגופות בעולם הזה. אנחנו לזה לא דנים. זה נושא קצת אחר וקשה לנו לתפיסה בינתיים. מדברים כלפי האדם המסיק שנמצא כאן בחיי חיותו בעולם הזה, איך משתנה כלפיו השגת השגחת הבורא. אני רואה שאין ידיים, וכנראה שזה מובן הכל, כן? כן, מי שם? בבקשה. כן, כן, נו. כן, אורן נדמה לי, כן?
כן. אז בעצם כל העניין פה זה לגלות את
התכלית של המסובב, שיש לו כלפי איזה מטרה, שיש כאילו מטרה במה שמתרחש איתי, כמו שהוא פותח בהקדמה לתעד, לשם מה?
אין לי יותר מה לגלות במה שאני נמצא, בנוסף למה שאני נמצא, אלה יחס הבורא אליי. ויחס שלו אליי מתגלה בתיקונים, בכלים המתוקנים שלי, בהתאם כמה שהם דומים לכלים שלו. וזה לפי החוק הסימילריטי, זאת אומרת, חוק ההתאמה, שזה אמרתי לא פעם אחת, אנחנו רואים גם כן בעולם הזה בכל המקרים. אם אני רוצה להרגיש משהו, אז אני צריך להיות בהתאם למשהו הזה גם כן נכלל. כן? שאני רוצה להרגיש איזה צבע, איזה תופעה פיזית נגיד, קול, גלים, חום, קור, כל מיני דברים. אני בפנים צריך להיות כלול מהסנסורים, כן? חיישנים, שהם תופסים את הדברים האלה. זאת אומרת שיש בי בפנים רגישות והבנה וקליטה וגם כן יכולת לפתח אותם התופעות, מה שאני יכול להרגיש מבחוץ. אז כלפי העולם הזה זה ברור. זה כמו שאנחנו רוצים ללמוד משהו בעולם הזה. אני רוצה משהו לתפוס חדש. להבין חדש, להרגיש חדש. אז אני מלמד את עצמי, זאת אומרת, אני מכניס לתוכי איזה תוכנה, או על ידי הרגל, אני מעלה רגישות שלי לאיזה דברים, שקודם לא הרגשתי. נגיד לצבעים, לצלילים, למשהו. אני מלמד את עצמי, ואז אני נעשה יותר רגיש. ואז, כמה שאני יותר רגיש, כמה שאני נעשה יותר אשהיר בכל מיני תופעות פנימיות. בהתאם לזה אני תופס את התופעות האלה מבחוץ. אותו דבר כאן. מה זה נקרא שאני צריך לתקן את הכלים שלי? אני בעצם חייב בפנים לעשות אותה מודל כמו שמבחוץ, כמו שהבורא. זה נקרא שאדם צריך להגיע להשתוות הצורה לבורא, שכלים שלי פנימיים שהם הפוכים, אני צריך לתקן אותם שיהיו דומים לו, ואז לפי מידת הדמי, כמה שאנחנו דומים, אני תופס אותו, אני מבין אותו, אני מגלה את ההשגחה שלו אליי. למה אני מגלה על ההשגחה שלו אליי? אני מגלה בעצם תיקון של הכלים שלי שאני עשיתי. זה נקרא שאני הרווחתי חלק הבורא בי. אני בניתי את החלק הבורא בי. אני בפנים עשיתי את המודל של הבורא. אפשר להגיד אולי באיזשהו, רק שתבין נכון, אני נעשיתי בורא. כי בפנים בתוכי יש אותם החוקים, אותה מערכת, הכל אותו דבר. זה מטרת התיקון. וזה הולך לפי החוק ההתאמה בין חלק המרגיש למה שהוא מרגיש. שזה גם בכל המקרים שבעולם הזה בחוקי פיזיקה. מתחום, הוא חייב להיות בנוי לתפוס חום בצורה מסוימת, בתחום מסוים. אני צריך להבין את המחשבות של מישהו, אז אני צריך להיות מלומד, רגיש, להבין בפנים מה שקורה לו, לעבור אותם דברים. ואז בהתאם שיש בי אותו חלק כמו שבאדם שני, בהתאם לזה אני תופס. אין לנו חוץ מזה שום דבר. הכל הקושי של הבנת חוכמת הקבלה זה דווקא הפשטות שלה. אז לא, לא מן הסתם כתוב, עולם כמנהגו נוהג, אני הוויה לא שיניתי, שום דבר לא משתנה, חוץ מזה שאדם מתקן את הכלי תפיסה שלו. וזה. לכן אין לנו למי לפנות, אין לנו למה לפנות, אנחנו לא צריכים שום דבר בחוץ לשנות, אנחנו לא צריכים לרוץ לאף מקום, תתרכז בפנים מה קורה עם קליטה שלך. זהו. לכן זה נקרא עבודה פנימית, חוכמה פנימית, פנימיות התורה, כל מיני תוארים כאלה, שלא צריכים לעשות שום דברים חיצוניים. לכן אומרים על המקובלים שהם כאילו מזלזלים בחיצוניות, לא נותנים לחיצוניות שום חשיבות, למעשים, לכל מיני מצוות, לכל מיני פעולות כאלה, עממיות. ודאי שלא. ודאי שלא לא נותנים חשיבות לזה. אבל בשביל מה? אם כל התיקון הוא תיקון על הכלי קליטה שלי, פנימיים. והפנימיים ביותר, איפה שאני מגלה את האלוקות. נו, אם יש מקום עוד לכמה שאלות, בבקשה, אני מוכן.
אתה אמרת שהבורא, שהגילוי שהבורא הוא טוב ומציף לרעים ולטובים. אז איך בשלב הגילוי הוא מגלה שלא טוב, אבל למישהו שלא בדרך, אז אין להם פרנסה והם מלאים דרך. גם להם היה אמור להיות טוב, אם הוא טוב לרעים ולטובים.
אני לא הבנתי אותך, סליחה. אני היום קצת חולה, אם אפשר לחזור שוב על השאלה.
אתה אמרת שהגילוי הוא גילוי שהבורא הוא טוב ומטיב לרעים ולטובים. אבל כשאתה מתאר את התיאור של הגילוי...
אני אמרתי, סליחה. זה שכתוב שהבורא טוב לרעים ולטובים, זה מגלה האדם שתיקן את עצמו... ולפי דרגת הטוב שתיקן את עצמו, מגלה שהבורא טוב לרעים ולטובים. אבל מי שעדיין לא נמצא בתיקון טוב, אלא נמצא ברע, אז מרגיש בורא כרע, ולא יכול להצדיק אותו שגם לטובים וגם לרעים הוא טוב. זאת אומרת, זה שוב, היחס הבורא לנבראים מתגלה לכל אחד אישית לפי מידת התיקון שלו. אז אני רואה את הבורא שטוב ומיטיב לכולם, לרעים ולטובים כאחד. זה דרגה גבוהה מאוד של גילוי השגחה. זה עולם האצילות, גם כן עולם הבריאה בחלקו. אבל מי שלא נמצא בגילוי הזה, אז מרגיש אותו כרע.
באמונה, בית האסתר, כשהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים. משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא. כשהמאמצים שלו להאמין בהשגחת הבורא הצטברו לכדי המידה המספיקה לכך, שאור התיקון ישפיע עליו כלומר שיספוג את כל האור הזה, הוא נעשה מוכן להשגחת הבורא עליו במצב של גילוי. אז הבורא מתגלה כטוב ומיטיב לכל נבראיו, בכל אופני הטבע ובהתאם לרצונם. תיאור: האדם מרגיש את הטוב, את השלווה ואת הסיפוק הנפשי המתמיד שנובעים מהבורא. מתפרנס בקלות וברווח, לא יודע הטרדות ומחלות, מכבדים אותו והוא זוכה להצלחה בכל מקום. אם הוא רוצה משהו, הוא מתפלל ומיד מקבל מהבורא את מה שביקש. אם הוא מרבה במעשים טובים, הצלחתו גדלה. אם הוא... רב, אנחנו שוב בשידור.
אנחנו צריכים עכשיו להמשיך כבר בחצי השני, כי בעצם המאמר אנחנו קראנו, ואני חושב שרק מה שכן אפשר למצוא בתלמוד עשר הספירות, אם אתם רוצים, את החלקים האלו, קטעים האלו ששם הוא מתאר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות, איך אדם עובר פוסע על כל המדרגות של העולמות, איך קשור אסתר כפול, אסתר רגיל, גילוי השגחה שנקרא השגחת שכר ועונש, ואחר כך אהבה הנצחית, איך קשורות ארבע דרגות גילוי השגחה לארבע עולמות: עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. שם הוא מתאר את זה בהקדמה לתלמוד הספירות, וזה מאוד מאוד פשוט וברור אז מה זה בכלל העולמות, מה זה בכלל המדרגות, מה אנחנו עושים, לאן אנחנו מתאפסים, שבסך הכל אנחנו בתוכנו מתקנים עוד קצת יותר, שכבה יותר פנימית של הכלי שלנו, עוד קצת יותר ועוד קצת יותר, ובהתאם כמה שאנחנו מתקנים לעומקה את הכלי שלנו, בהתאם לזה האור חוזר שלנו יותר גדול, בהתאם לזה הגילוי שלנו הוא יותר כלפי הבורא, כלפי מאסף עלינו, והכל, אין יותר. זה נקרא ממעשיך יקרנוך, והכל זה בתוך הכלים המתוקנים של האדם הפרטי, וכל שלבי התיקון ושבהם מתגלה יחס הבורא אליי, שאני בזה רואה, מרגיש את הבורא, הם נקראים כל השלבים האלה מדרגות של העולמות. ובמדרגות האלו יש חלק שנקרא עולמות מצד העלמה, ומתוך העלמה שאני מתקן את הכלי שלי על ידי המסך, אני מגיע לגילוי, שזה שני הצדדים של אותו הכלי, לפני תיקון ואחרי תיקון, בכל מדרגה ומדרגה. ואין יותר. רואים עד כמה שהחוכמה הזאת מדברת על פנימיות האדם, על יחס של האדם למה שנמצא לחוץ עליו. ואז אנחנו בהתאם לזה צריכים כך להתרכז. רק בהתאם. רק לתוכנו. אני ממליץ לכם, אם יש רצון לקרוא אחר כך, או שתמצאו, אני עכשיו לא מסוגל מיד, איפה שהדברים האלה בתלמוד ספירות, ואנחנו יכולים לקרוא גם מחר נגיד. כן, מישהו שם עם היד.
אם אין שום מקרים, אם אין שום השפעה של המעשים החיצוניים, אז על מה מדבר פה בגילוי? אם הוא מרבה במעשים טובים, אז זה טוב גדלה, ונמשיך ככה.
אני מבקש שיחזור מישהו עם המיקרופון על השאלה שלו.
שום משמעות לפעולות החיצוניות, אז אני שואל על מה מדובר פה שכתוב פה, אם הוא מרבה במעשים טובים, הצלחתו גדלה, מה זה המעשים הטובים בעצם?
יובל שואל ככה, אם אנחנו אומרים שאין שום משמעות לפעולות חיצוניות, אז מה המשמעות שכתוב מרבה במעשים טובים?
אני לא מבין מה זה פעולות טובות ורעות, לפי מה שאדם עושה בידיים ברגליים, או לפי מה שהוא עושה בכוונה שלו. אני לא מבין איך הוא מפנח את הדברים. אם אנחנו קבענו שאנחנו כל הפעולות שלנו שוקלים לפי המטרה, אז פעולות טובים, זה נקרא שאני רוצה על ידי זה להגיע להשתוות הצורה לבורא, ופעולות רעים זה כל האלו שלא שייכים לזה.
אנחנו נקרא מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות. דוד מצא את הקטע שרב הפנה אותנו אליו, שמתאר את מה שרב הסביר בשיעור הבוקר. אז בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף ממתת. בקבלה למתחיל, תעזרו לי למצוא, אני פותח 196. אז בקבלה למתחיל זה בעמוד 196. מי שפותח את תס זה בעמוד מם א' בהקדמה. ככה, ואחר שבאנו לכאן, אפשר ליתן איזה מושג והבחן בדלת העולמות הנודעים בחוכמת הקבלה, בשמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה של הקדושה, ובדלת העולמות הביאה של הקליפות, הערוכים בסוד זה לעומת זה, לעומת הביאה דקדושה. ותבין כל זה מהביאור הנעל, בדלת הבחינות של השגת השגחתו יתברך, ומדלת המדרגות של האהבה. ונבהר מתחילה את דלת העולמות הביאה דקדושה, ונתחיל מלמטה, מעולם העשייה. כי הנה נתבארו לעיל בית הבחינות הראשונות של ההשגחה, מבחינת הסתר פנים. ותדע ששניהם הם בחינת עולם העשייה. כי על כן איתה בספר עץ חיים, אשר עולם העשייה רובו רע. וגם אותו מיעוט טוב שישנו בו, מעורב גם כן יחד עם הרע, בלי להכירו. פירוש, כי מצד ההסתר האלף נמשך שרובו רע. דהיינו, היסורים והמחאובים שמקבלי ההשגחה הזאת מרגישים, ומצד ההסתר הכפול נמצא גם הטוב מתערב ברע, ואין הטוב ניכר לגמרי. רב, אנחנו קוראים טוב. את הקטע שהפנית אותנו בתלמוד 10 הספירות. קראנו, אם אתה רוצה אפשר כן. להמשיך או לקרוא אותו שוב. או
איפה מצאתם?
בקבלה למתחיל זה בעמוד 196, זה עוד קוף ממתת.
196. לא, אני בעד שאנחנו נגמור את הנושא. אם זה באמת כך. לא. 196... מה זה? איפה כאן?
קוף ממתת. או קוף נון, אפשר
להגיד אותו. קוף נון. אתה יכול לקרוא, לא, אבל... טוב, תקרא את זה. בסדר, אני אולי אמצא בינתיים מה שהתכוונתי. בבקשה, תקרא.
אז נקרא מקוף ממצאת. מקוף נון? מקוף נון. כי הנה נתבארו לאל הבחינות הראשונות, סליחה, כי הנה נתבארו לאל בית הבחינות הראשונות של ההשגחה מבחינת אסתר פנים. ותדע ששניהם הם בחינת עולם העשייה. כי על כן איתה בספר עץ חיים, אשר עולם העשייה רובו רע. וגם אותו מיעוט טוב שישנו בו, מעורב גם כן יחד עם הרע בלי להכירו. פירוש, כי מצד האסתר א' נמשך שרובו רע, דהיינו האיסורים והמחאובים שמקבלי ההשגחה הזאת מרגישים, ומצד האסתר הכפול נמצא גם הטוב מתערב ברע, ואין הטוב ניכר לגמרי. והבחינה הראשונה של גילוי פנים היא בחינת עולם היצירה. ועל כן איתה בעץ חיים שעולם היצירה חציו טוב וחציו רע. דהיינו, כמו שכתוב לאל, שהמשיג הבחינה הראשונה של גילוי פנים, שהיא בחינה א' של אהבה התלויה בדבר, המכונה רק תשובה מיראה, הוא נקרא בינוני, והוא חציו חייב וחציו זכאי. והבחינה השנייה של האהבה, שהיא גם כן תלויה בדבר, אלא שאין שום זכר ביניהם מהיזק ורע כלשהו. וכן בחינה ג' של אהבה, שהיא בחינה א' של אהבה שאינה תלויה בדבר, הנה הן שתיהן בחינת עולם הבריאה. ועל כן איתה בעץ חיים שעולם הבריאה הוא רובו טוב ומיעוטו רע, ומיעוט הרע אינו ניכר. דהיינו, כמו שכתוב לאל, ובפירוש הברייתא, שמתוך שהבינוני זוכה למצווה אחת, הוא מכריע את עצמו לכף זכות, שנקרא משום זה רובו טוב, והיינו בחינה בית של אהבה. ומיעוט הרע שאינו ניכר שישנו בבריאה, נמשך מבחינה ג' של אהבה, שהיא אינה תלויה בדבר. שאינה תלויה בדבר, וגם כבר הכריע את עצמו לקו זכות. אמנם עדיין לא הכריע את העולם כולו, שנמצא מזה שמיעוטו רע, כי עדיין אין האהבה הזו לבחינת נצחיות. אמנם אין המיעוט הזה ניכר, כי עדיין לא הרגיש שום רע והיזק אפילו כלפי אחרים. ובחינת ד' של אהבה, שפירושה אהבה שאינה תלויה בדבר, וגם היא נצחית, היא בחינת עולם האצילות. וזה שכתוב בעץ חיים, שבעולם האצילות אין שום רע כלשהו. ושם סוד הכתוב, לא יגורך רע. כי אחר שהכריע גם את העולם כולו לקו זכות, הרי האהבה נצחית ומוחלטת, ולא יצויר עוד שום כיסוי והסתר לעולם, כי שם מקום גילוי הפנים לגמרי. בסוד הכתוב, ולא יכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך, כי כבר יודע כל הסקב של הקדוש ברוך הוא עם כל הבריות, בבחינת ההשגחה האמיתית, המתגלה משמו יתברך הטוב ומיטיב לרעים ולטובים.
טוב, אנחנו באמת רואים שהקטע הזה בקוד קופנון מהתלמוד עשר הספירות אפשר לצרף למאמר שלנו, גילוי ואסתר, ובהחלט בזה נבין את המאמר הרבה יותר טוב. זאת אומרת שכל העולמות, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה, נמצאות בתוך האדם, מתגלות בתוך האדם, שכל העולמות זה סך הכל גילו היחס של הבורא אלינו, בהתאם לכלים הפנימיים המתוקנים שלנו. טוב, אז בואו נעבור לחצי השני של השיעור.
אנחנו קוראים היום בתלמוד 10 הספירות כרך א', שנייה.
שאותיות התפילה הם הכלים לאור התורה, וכשהאור מתלבש בתפילה הוא זמן סעודה לכל.